יום שלישי, פרשת ניצבים והילך. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח עם סיפור מדהים, הובא בקובץ גיליונות. כתוב פה שאת הסיפור סיפרה אמי מורתי, ששמעה את זה ממקור ראשון. הוא סיפר על איזה משפחה שכל הילדים הלכו ללמוד בישיבת חברון. הילד האחרון במשפחה, שהיה לא פחות מושלם משאר האחים, הוא משום מה לא התקבל לישיבה. לא עזרו שום פרוטקציות, פשוט לא התקבל וזהו. זה היה הישיבה היחידה שהוא נרשם אליה. וחשבו, הבחור חשב, אולי כן יעזור לחץ פה, לחץ שם, שום דבר. וככה ביום שהתחיל הזמן, הוא פשוט היה בלי ישיבה, ואז זה לא התכלס, אז הוא פשוט מצא את עצמו, אז הוא מבין שאין ברירה, וככה אחרי יומיים, הוא נכנס לאחת הישיבות היותר חלשות שהיו בירושלים. כמובן שהוא נכנס במצב רוח, או לא כמובן, ימייס הוא נכנס לשם במצב רוח עגום, פנים נפולות. בפתח של הבית מדרש, ניגשת אליו אישה מבוגרת, ניגשת לנו בקשה. היא אומרת לו, היא גר לא רחוק. היא רוצה לקיים בבית שלה, מסגרת של שיעורים בפרקי אובן. היא שואלת אותו, הוא הבחור הראשון שפגשה כנראה שם, והוא מסכים למסור כל שבת בצהריים שיעור בבית שלו. טוב, הבחור שבכל מקרה הרגיש ככה נורא, לא חשב פעמיים, ומיד אמר כן. ואכן, מאז הוא מסר כל שבת בבית של אותו אישה מבוגרת, שיעור לבלבטים מסורתיים פרקי עובד. טוב, כעבור כמה שנים, הבחור נכנס, כן, כדרכו של עולם, כדרכם של החברים, נכנס לשידוכים. למרות שבקהילה שלו היה מקובל, שהצד של הקהילה משלם את רוב ההוצאות של הדירה של בני הזוג, הוא לא מצא מישהי שתשלם עבורו סכום של כסף, זה דבר סכום גדול כל כך, אבל גם לא סכום קטן הוא לא. גם אבא של בחור אמר, לי אין אפשרות לתת שום דבר, המצב שם הכלכלי לא היה משהו. התפלל שיהיה לפחות זיווג הגון. ואכן הציעו לו זיווג הגון מאוד. הצעה ממש מיוחדת, מכל הבחינות זה דיבר עליהם, אבל לגס. בהירוסים שלו, אבל הם התארסו, כן? בלי כסף, עם כסף הם, בשעה טובה, שברו צלח. בהירוסים הגיע איזה חבר של החתן עם העטפה. הוא אומר שהמעטפה הזאת נתן לו אותו איזו אישה למסור לחתן. והיה כתוב במעטפה כך: אני פלונית, הבת של אחד מגדולי הנאצים, נמח שם איזה שם. זה כבר אני מוסיף, זה לא כתבה, זה על אבא שלה. בגלל שראיתי את האכזריות של אבא שלי, אני החלטתי להתגייר, קניתי שתי דירות. דירה אחת תנועה בשבילי, ודירה גדולה יותר ברחביה. את הדירה ברחביה, שהיא בעלת 4 חדרים ענקית, אני רוצה לתת לבן תורה. מכיוון שאתה מסרת אצלי במשך אנשים שיעורים, במשך השנים, שיעורים בבית שלי, זה הזכות שלי לתת לך את הדירה. דירה מרועטת במרכז העיר, בירושלים, ואני מצרף אתך כבר את המסמכים והטאבו, שהדירה כבר רשומה על שמך, יישר כוח. אתם מבינים מה שקורה פה, רבו ישראל? תארו לכם מה הולך ללמוד ישיבת חברון, מי ידע כמה כסף, ואז צריך לקחת על עצמו כמשכנתה. רואים שוב איך שלפעמים, או הרבה פעמים, לא רק לפעמים, הטובות פשוט רודפות אחרינו. ואנחנו חושבים שזה דבר רע ומנסים לברוח מזה. אבל בסופו של דבר, וישיגוך. ואנחנו ממשיכים ילומים מגדולי ישראל. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו באלון סברים ארונון. הגאון רבי צבי ברגמן שליטה מספר על היום שהוא הגיע ללמוד בישיבת לומז'ה, פתח תקווה. הוא זכה לקבלת פנים מיוחדת מבחור מבוגר שקראו לבחור ההוא באותו הזמן, גם אחרי זה, רב ולוי אידלמן. הוא מספר שהיה בחור צעיר קצת אחרי שבקטנה. רב מרצוי ברגמן, ולקבוצה של בחורים ישיבה גדולה, שאלתה, סיפר את זה לקבוצה של בחורים ישיבה גדולה, שאלתה אליה בבית לקראת זמן אלול, שנה שעברה זה היה, סיפר שם אחרי שהוא למד תפר ציון החזוני, שלח אותו ללומז'ה בפתח תקווה, עם מכתב המלצה, למשגיח, רבה וגרוסברד עצה. הגעתי לשם כמה ימים לפני שהתחיל זמן אלול, כי הייתי צריך לפנות המיטה בחדר של החזוני, אחרי שזכיתי לישון שם, הבחור שהיה צפוי להחליף אותי, אז הוא כבר הגיע מוקדם מהצפוי, אז גם נצאתי לישיבה מוקדם. באמת אומר, הגעתי לישיבה, אם צלה אליי את הריקה, נכנסתי לרבה בזה, צלבתי לו את המכתב, דיבר איתי בלימוד, תחילת פרק המפטיד, אחרי זה אמר לי שהוא מקבל אותי לישיבה. אז הוא ספר שבגלל טלטולי הדרך, המציאות, כן, זה לא היה כמו שהיום כמובן, זה היה אחרי חצות הלילה גם, השעה. הוא הלכת לנוח, הלכת לישון, מצא איזה מיטה, הוא בא לישון על המיטה, הוא רואה שהיא כולה מלאה בפשפשים, השם ירחם. טוב, הוא אומר, ראיתי שאין לי איפה לישון, אז עליתי למעלה בסדרש. יושבת ללמוד תורה, אלא שאז, הוא אומר, יצא מאחד החדרים, בחור שכמובן עוד לא הכרתי, אבל הוא גר מגיע הרבה שנים. ושאל אותי, למה אני לא הולך לישון? לא נעים לי לענות לו, אבל הוא דחק בי, עד שסיפרתי לו, המזרון מלא בפשפשים, טוב, לא דיבר יותר מדי, הוא אמר שהוא יסתדר לי משהו. לקח את המזרון, ירד אותו למקלט של הישיבה, מצא נפט, והתחיל לנקוד אותו, להבריש אותו, עד שעה נקי לגמרי. טוב, מה עם מיטה? צריך גם את המיטה לראות מה קורה, את ההורה שגם המיטה יש פשפשים. אז הוא לקח איזה פרימוס, המכשיר הזה שהיום משתמשים בו נפחים, הוא עבר על כל המיטה עם האש, עד שהוא הסיר את כל הפשפשים. הוא רוצה מהחדר עוד איזה שתי מיטות שהיו נגועות. הוא אומר, כל העניין הזה, אחרי חצות הלילה, לקח מעל שעה, ובסוף הוא אומר לי, עכשיו אתה יכול ללכת לנוס. זה הייתה, אומר, הרב ברמן, זה הייתה קבלת פנים שנכנסתי לישיבה, ישיבה גדולה. הייתי ילד יתום, לא הכרתי אף אחד. לא היה לי מי לדבר. והנה מגיע איזה בחור והוא גם מתייחס אליי, דואג לי, נתן לי הרבה מאוד שיר ברושם, שיר ברושם לכל החיים, איך אדם צריך להתנהג עם מישהו אחר, מכיר אותו, לא מכיר אותו. ים הראשי והרב ברגמן ואמר, היום ברוך השם, לא מבקשים מבחורים לדאוג למיטות לבחורים חדשים, לא מבקשים מהם לנקות המזרנים מפשפשים, ברוך השם, יש הנהלה בכל ישיבה שדואגת, שהכל יהיה על הצד היותר טוב. אבל צריכים לדעת, הוא אומר, שלהתעניין, להתעניין במצב של בחור חדש, להגיד לו מילה טובה. שירגיש שלמישהו אכפת ממנו. הרי שאין לכם מושג, הוא אומר, כמה תועלת יש מזה. וזה חסד, הוא אומר, זה חסד מהמעלה העליונה. כמה בחורים נבנו בתורה ממילה טובה, מקצת יחס שנתן להם איזה בחור מבוגר. הוא הוסיף ואומר, כמה זכויות היו יכולות לצמוח, כמה זכויות יכולות לצמח לכל אחד ואחד מהכמה מילים האלה, לא נדרש הרבה יותר מזה. אחרי השיחה הזאת, הרב ברגמן סיפר לבני הבית, שלימים, כשדובר בעניין השידוך של רבל ולדלמן, אז בשמה היא מתגלגל ששמים שירבל, זה היה משליהו לוי, זה היה הגבה שבדקים את דברי חמה, הוא הכיר מאוד טוב את אבא שלי, הגן הצדיק משה ברגמן. כששמע שאני לומד בלומז'ה, אז הוא ביקש לברר אצלי על השידוך שמדברים לבת שלו. אז כמה שסיפרתי את הסיפור הזה, הוא אומר, מי יודע, אולי גם בזכות זה, כמה שידוך. ואנחנו ממשיכים עוד דברים נפלאים שכתב רבי קציר יהודה גנזל, עיתון המבשר. זה לא הקורונה, זה הרגע שהרבן שלום מחליט שאדם סיים את תפקידו בעולם. אומרים פה דברי אמונה חוצבי להבות. חלק מדרשה של הגאון חסד אומנה שרייזמן שליטה. הוא מתייחס שם לנפטרי הקורונה, הרבים השם ירחם, הוא מספר על זקנו, יהודי חשוב, 92, יהודי נערץ, שנפטר בתקופה האחרונה, חודש לפני הפרידה שלו מהעולם, כבר היה ברור לו שהוא הולך לעזוב פה. והוא ככה ברוגע, בנחת, בלי לחץ, בלי היסטריה, אמר בפה מלא לנכדים שלו, תשמעו, אני הורס את החבילות, אני גומר כאן. זה לא זו בלבד, מספר הרב רייזמן, אלא דווקא אז, שהיה בן 92, הוא החליט להתיישב, לכתוב צוואה, מרגיש שהנה, אוטוטו, מלך המובס כבר פה. ורק אחרי שבועיים, רק אחרי שבועה, בסדר גמור, הוא היה בריא, לא קורונה, כשום דבר. אחרי שבועיים, הוא נדבק בנגיף הקורונה, עזב את העולם. אבל מה, הוא ברשימת הנפטרים מהקורונה, הקורונה הרגה אותו, כתוב מפורש. אומר רבי נשה רייזמן, נזהק, והוא אומר, שייטים, פיק שמופלוג אם הקורונה הרגה אותו, הוא לא נדבק, הוא לא נהיה נפטר, הוא כבר הרגיש, עוד לפני שהיה קורונה, שהוא הולך לעזוב את העולם. הנפטר כי הגיע רגע מדויק, שהיה צריך לנטוש את העולם, לא רגע לפני, לא רגע אחרי. הקורונה הייתה השליח לבצע את זה. מספר שלפי הנתונים הרשמיים, בתש"פ, נפטרו פחות אנשים בארץ הקודש מתשע"ט, וזה כולל את כל הרשימה הארוכה של אלה שנפטרו מהקורונה, איך זה יכול להיות? איפה כל האנשים שכל שנה נפטרים מתאונות, מחלות? לא, מלאך המוות ראה את הקורונה, אמר, זהו, אני יוצא לחופשה, יש מי שעושה את העבודה? ברור שלא, אותו מלאך המוות שלוקח כל שנה בצורות כאלו ואחרות, וזה לוקח אותו מהשנה. ואותו בוי רואה לו, אמרו זה ששלח אותו לפי חשבון מדוקדק. אלא מאי? אם כל שנה זה בצורה אחרת, לזה יש מחלה, לזה טרגדיה, השם ישמרני ואצלני, אז שהשנה, תביא מסביב הסיבוי, סיבה כוללת שבגלל נפטרו הרבה אנשים. עדיין צריך לזכור, אומר הרב רייזמן, קורונה לא הורגת, הקדוש ברוך הוא זה שנוטל את הנשמות. כדרכו יוסיף, זה לא אומר שחלילה לא צריך לשמר ולהיזהר. איש איש כדעת הרבה טוב. אבל זה כן אומר שצריך להכניס את הדברים לפרופורציות נכונות, פרופורציות של אמון. ואנחנו ממשיכים סגולות וישועות, פרסם באלון קדוש הסדות המקדוש, מתוך אלון מעדן עם מלך. יש פה שתי סיפורים עם לקח אחד. הסיפור הראשון קרה ביום ההילולה של הציטוט יום טוב, ליד הציון הקדוש שלו. זה קרה לפני שנה, שנתיים, בוב אלול תשע"ח, בעצם ערב ראש השנה של תשע"ט. מספר המגיד מישורים, הרב מאיר מיכאל גרינבלד שלך, שהוא מעורר רבות בדרשות שלו על הנושא הזה. הוא מספר שהוא נסע עם כל החתימות של האנשים שהתחייבו להיזהר מדיבורים בזמן התפילה. המספר שלהם במשך השלוש שנים הגיע כבר ברוך השם ל-50,000 איש. טוב, אני לא, זה לא שייך, אין ביכולתי, הוא אומר הרב גרינבלד, שאני יושב ויקרא 50,000 שמות. אז אני פשוט מניח את הדפים עם השמות על הקבר ומבקש שכל הנוכחים יתפללו לזכות אלה שחתמו וכתובים פה. באותו זמן הוא אומר, הביא לי מישהו עוד 700 חתמות שחתמו אנשים לזכותו של איזה אברך, שהיה חולה מסוכן ממש, מצב קריטי, המשפחה כבר מסביב למיטה. הוא אומר, את השמות האלה של אותם 700 חתימות, זה כן התאמצנו וקראנו שם אחרי שם. כשהיינו באמצע הקריאה של השמות, הטלפון מצלצל, שיחה מארץ ישראל, מבשרים לנו שהאברך הגוסה פתח את העיניים. ולאט לאט בהדרגה המצב שלו השתפר, עבר לשיקום וכמעט נהיה בריא. הרי לנו, אומר, המשברך של התסיומתם משפיע ישועות גדולות גם בימינו אנו. זה סיפור אחד. סיפור שני הוא מספר, ניגש אליו בחור, אומר לו שאבא שלו, אח שלו, סליחה, אח שלו היה במצב קשה מאוד, שכב בטיפול נמרץ, שהוא מונשם כל הזמן. כיוון שהוא לא יכל לנשום בכוחות עצמו, כשקורא אסון המשפחה רחמנא ליצלן, אז רבים מתיורים לקבל עצמם את זה קבולה. אז בני המשפחה של אותו בחור קיבלו על עצמם לא לדבר בזמן התפילה. ביום ה-40 הוא מספר, החולה התחיל לנשום בכוחות עצמו. המצב השתפר עד שהוא חזר הביתה בריא ושלם. אז אומר הרב גרינוולד, האם חבל, לא חבל לחכות שחס וחלילה קרה איזה משהו? ואז נקבל עצמנו קבלות. בואו נקבל עצמנו עכשיו, ברגע זה ממש, להיזהר ביותר, לא לדבר בשעת התפילה, ואז נתקל לשמירה ולשפע טובה וברכה. בהקשר לספור השני, הוא אומר, מעניין לציין, יש קשר מיוחד בין נשימה לזהירות מדיבור בתפילה. זה דבר שאקטואלי בפרט לימי הקורונה, שפוגעת בנשימה כעד. בכתבי האריזה על מובא שאדם שחולה באיבר גשמי, איך לתקן את האיבר הרוחני שכנת בו? נו, מאיפה האדם נושם? לתרוך הנעל, מהאוזן? אדם נושם מהאף ומהפה. שהפה הרוחני מתוקן, מתוקן כנגדו גם הפה הנשמי, כן את הנשמי. ואנחנו ממשיכים, דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדף היומי. מדוע נקרא רב יוסף בשם סיני, כמו שלנו רובין דף למד אומרת, מערבין בבלצים חיות, וכמה? אומר רב נחמן, מרי צחוק, אחת, כן, זה אז בסדריים. סיני אומר שתיים. סיני, במקור של רש"י, סיני זה רב יוסף. המקור שעומדים על זה, למה דווקא במחלוקת הזאת, ככה קוראים לרב יוסף, סיני. אז הבחור שור בסוגיה מפרש על פי הסוגיה בפסוחים, שכתוב שמלא לאכול זוגה, בגלל סקונה. זה איך בסוגיה שלנו, כתוב שמערב שתי ביצים, ועוד יותר קשה, שהרישם בפסוחים אומרים שבביצים, הסקונה היא הלוך אל המשה מסיני. אז הבחור שור מפרש שרב יוסף לשיטו סוי, בהמשך המסכת, שמערבים רק לדבר מצווה, הוא סיבר שלדבר מצווה לא חוששים לזוגות, ולכן רבשי שסידר את הש"ס בא ללמד אותנו את זה, שלא נשאל אם חוששים לזוגות ודבר מצווה או לא, כי רב יוסף הוא היה סיני, בקי בכל ההלכות שנאמרו למשה מסיני, וראוי לסמוך עליו, שוודאי לא נאמר במקום. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוך, אנחנו עושים בשעה טובה בסימן תוף קופי יוציב דלת. משקה שמעורבת בו פסולת, למשל מים שמעורב בהם אפר, יין שיש בו שמרים, או סתם מתפוזים, יש גרעינים נפלו לתוך ביחד שיתחתו אותו. אז אם הוא לא ראוי לשתייה לרוב בני אדם, אז יהיה אסור לסנן אותו בגלל בויר. יש אומרים שגם כשזה ראוי לרוב בני אדם, כל עוד שזה לא ראוי לכולם, ואז אם זה לא ראוי לכולם, אז בעצם המטרה של הסינון, המטרה היא, רק כדי שיהיה צלול במיוחד. אבל ביום טוב מותר לסנן זה בתנאי שזה לא נעשה בצורה שנהוג לסנן כמות גדולה לצורך תקופה ארוכה, כדי שלא יראה כאילו מסנן את המשקה לצורך יום עצמו. כך גם אומר, אם סינון מוקדם בערב יום טוב, לא פוגם בטעם ממש כמו במאי שמרה בהם אפר, לא מסנן את זה ביום טוב, אלא רק בצורת הסנן הרגילה, רק בשינוי תקיחה בצורת הסנן הרגילה. הסינון באמצעות בת גם אסור. ביום, בשבת וגם ביום טוב, בכל מקרה, כי זה גם מצד מלאכת מלאבן, כאשרה של בת במים נחשבת כיבושים. אתמול אמרנו שאסור לברור ביום טוב באמצעות כלים שמיועדים לברירה כמות גדולה לתוך תקופה ארוכה, כמה שזה נראה, כעשיית מלאכה ביום טוב, לתוך יומת חול. עצמות שלו וחריוצה בהם יש אומרים שאסור לברור אותם ביום טוב אפילו בידיים, כיוון שזוהי צורת הבריאה שלהם ימות חול, ויש מכירים כיוון שמקובל לברור אותם לתוך אותו הם בלבד. מי שבורר ביום טוב צריך למעט בטריחה, ולכן אם הטריחה בברת האוכל מרובה מהטריחה בברת הפסולת, יברור את הפסולת, ואם להפך, יברור את האוכל. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה ונזכר בקצרה למה שלבדנו באותו יום, מי שנשבע שלא לקיים מצוות עשה דאורייתא, או לעבור על איסור דאורייתא, למשל נשבע לא לאכול מצה בפסח, או נשבע לאכול חמץ בפסח, השם ירחם. השבועה שלו בטלה, בגלל שכל ישראל נשבעו בהר סיני לקיים כל המצוות, ומכיוון שכבר חל עליו שבועה שמנוגדת לשבועה שנשבע עכשיו, אז אין לשבועה הזאת כוח לחול. בזמן בית דין, היו מאנשים על זה במלכה. מי שנשבע בשם השם לעבור על מצווה, אז הוא לוקה. בין אם כן בשבועה, בין אם לא לוקה. כי עצם השבועה היא לבטל בעשרה מדורז. אבל מי שנודר נדר שמונע ממנו קיום מצווה דורז, למשל, יצר עליו בנדר בליל הסדר את כל המצוות שבעולם, כל המצוות, או המצוות, אז הנדר חל, אלא שמוטל על בית דין לכפות אותו, להישאל על הנדר ולעשהו. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, כתבי הסבא מקלם, פנקס הקבלות, כמובן, יצא לשמירת קבלה, לרשום את זה בפנקס, לקרוא את זה עד יום כיפור בלי נדר, הבא, לחפש, להתאם ממנה איש איש לפי ערכם. תודה לרבותיי לעקוב, כל יום, לפני השינה, בזמן אחר קבוע, אנחנו עומדים בקבלה שקבלה עצמנו, אז איש לרשום את זה כאמור, הבא לתאר מסיים בידי. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, תורות טובות וכל טוב שלך.